אחוז הרי הרב קאנר, י"ז חשבן.
דיברנו על שם כאל שדאי שהתגלה לאבות, שלהם לא היה צורך בגילוי שמי השם, שהוא מעיד על הוא מציין את ההתגלות הניסית, כי לאבות הוא התגלה לא בדרך הנס כמו שנתגלה בניסים אשר עשה למשה לישראל, שלהם היה צריך לברר את המשמעות והערך, מאחר שהם היו קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם, והאבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רע כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה נפגמת ולא היו נצרפים למופתים, והם חיו את ההתגלות האלוקית המספקת להתגלות הכוח והשלטון האלוקי בכל מערכות המציאות, גם הטבעיות, על כל גדריהם. וזוהי אולי מעלת האבות, שהיא דווקא הטבעיות, התגלות האלוקית הטבעית שבשם אל שדאי, שהיא בבחינת, אני נגיד ברוח פרשת שבוע שלנו, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. וכמו שהרב מסביר את הסוגיה הזאת בצורה נפלאה בכתביו, על זה שהאבות הם מגלים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, את הצד של הטבע הנשמתי, וצריך האדם לומר מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם יצחק ויעקב, האידיאל של כל התורה כולה שנעשתה עליהם התורה כולה, היא שהייתה נובעת מכליותיהם, ממצפונם, הייתה מוסרם הטבעי שלשם חותרת התורה כולה, להיותה נתונה בליבם, בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, ולא ילמדו איש תורה ואיש תחיב למור דעו את השם, אלא נדעו אותי מקטנה ועד גדולה. זו מגמתה של תורת משה כולה, וזה מה שיתגלה לעתיד לבוא, ולרוח הזאת הפנימית של הטבע הנשמתי הישראלי, היא הרוח המלווה את הכוזרי, היא היסוד של כל סגולת ישראל, של הכוזרי, של העניין האלוהי החי באומה. ועל כן הממד הזה של חיות האבות הוא יקר לו עוד יותר מתורתן של בנים, שהינה אלא רק מורשה של קהילת יעקב, שתורה שציווה לנו משה זה אינה אלא רק מורשה של קהילת יעקב, והאבות יעקב, שם מופיע הערך העצמי של העניין האלוהי שבישראל. טוב, אז את זה דיברנו, על זה דיברנו. פה עם סיום הסוגיה של השמות, נעשית פה לפתע מין, לא יודע איך לקרוא לזה, שבירת כיוון, משהו מפתיע מהמם פשוט. והנינו קוראים לאלוה בשם חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה. את זה כבר תיקנו מסתם בקריאה הראשונה. והוא הוא השכל, לא שהשכל תואר לו, שבתואר אמיץ כוח הרי מתוארי הפעולות. טוב, יש פה התייחסות לפסוק שם באיוב, חכם לבב ואמיץ כוח, אבל זה נראה נורא מוזר מה שעושה פה רבנו, כי לפתע הוא מביא את שני התארים האלה, ותחשיתי על התואר אמיץ כוח, אבל למה זה קשור כמו שדיברת? מי דיבר על זה? מי הזכיר את זה? באיזה הקשר אתה מביא את זה? מה, בזאת סגרת את כל התארים האפשריים? אבל חמור מזה, זה לפתע, לא, איננו קוראים לאלוה חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה. רגע, 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 לא הבנתי. באיזה קטגוריה נמצא פה חכם הלבב? קטגוריה של תורי פעולה, של תארים מסגבים, או של תארי שלילה? מה? ואם על פניו עושה רושם, אתה אומר, לא, זה פתאום לא, זה מחוץ לכל מה שדיברנו, שכחנו את כל מה שדיברנו, קוראים לו שם חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה. אז אני סברת לנו שאתה מתאמר פה על תארי הפעולות, על תארי הפעולות, הרשמים שפעולותיו עושים בנפשנו, וההצטבעות הסובייקטיבית של הפעולות במפגש שלהם עם הרושם שזה עושה בנפשנו, ככה נוצרים התארים שעניינם לסגב את יחסינו, ערכינו, מוסרינו, ולעלות למעלה למשכיל עד אין קץ על ידי תארי השלילה, על ידי הצד השלילה. פתאום פה מסתבר, לא שלילה, מדברים עליו בעצמו, הוא עצם החוכמה. לא בדיוק עליו בעצמו, כי זה התיקון של התרגום הנורא ביום הזה, כי השכל הוא עצמותו, זה ממש עובר כל גבול. זאת אומרת, הכנסה בפי של רבנו יהודה הלוי, מין דברים שהמהר"ל, כשהוא הבין דבר קרוב לזה בדברי הראשונים או דברי הרלב"ג, וואש וואש וואש, איזה אש וגופרית הוא שפך עליו. הוא לא שכל והוא לא רצון ולא שום מילה. מה זה אתה מדבר על עצמותו? אי אפשר לדבר על עצמותו. הדיבור על עצמותו, כל ילד שגדל בחינוך של החינוך הספרדי עם האגון, אז הוא יודע שלית מחשבה תהיה שבה, זה ברור. אז מה זה הדיבורים על עצמותו? לא יכול להיות בכלל. טוב, אז זה בסדר. אז מחקנו את הטעות הזאת, הגסה והממש מעליבה הזאת של החכם המתרגם פה, אבל לגבי התרגום היותר אותנטי, גם כן, הוא מדבר פה פתאום, אני חוזר לשאלות שלי, מה זה הוא עצם החוכמה? איך זה מתקשר עם כל מה שדיברת? זה ברור שזה לא מתקשר. קוראים לו חכם לבב כי הוא עצם החוכמה, והוא השכל, לא שהשכל תואר לו. אז מה? אז יש לו כל התארים, זה לא עצמותו, ולא מדברים על עצמותו. אבל פתאום מסתבר שכן אתה יכול לדבר על עצמותו. זאת אומרת, או יש חכם לבב מכל הגלריה של הכינויים, אז זה לא תואר פעולה, אלא מדבר לא רק בשבילה, בחיוב עליו. הוא מדבר על התגלותו העצמית. כי החוכמה, כי הוא עצם החוכמה. אבל לפני כן שמענו שכל המילים לא מדברים על עליו, מדברים על פעולותיו והרושם שהם עושים בנפשנו, ותארי הסיגור והשלילה של כל המושגים שלנו.
אחרי שלמדנו את זה, עכשיו כל פעם מחדש נגיד, לא, עכשיו למדנו את זה, אנחנו יכולים לדבר במין קודם כאלה. אפשר להגיד פה עכשיו, כי אנחנו יודעים שזה לא.
זה לא.
זה לא, כמו
שלא. זה רק זה פעולה שלו.
הכי
מהותית
שלו,
פעולת
ההתעלות
הטכנית, כאילו עצם החוכמה. כמו מה שבואו נתקדם מבחינה טכנית בתורה האתרונית. אבל ברור שזה לא חוק. סגרנו שזה לא חוק, וכל תחילת הפיסה, מה, עד סוף הספר ממשיך להגיד שזה לא חוק אותם? אני שומע, אבל עדיין, אני לא שואל אותך מכל לא יכול, רק מכל. עדיין עמד. אני שואל, אז לפי דבריך אתה אומר החוכמה היא פעולתו, כן או לא? רק מה שכתוב פה שעצם החוכמה זה כבר תבין שזה הדבר, על ידי החוכמה זה הערך הכי חשוב.
הטוב
כן?
כל השמות זה הצורות שבהן אתה נפעל בנפשך, אז החוכמה זה הפעולה של כל הפעולות כולם, הן
מתכנסות אליה.
מתכנסות אליה. זה הפעולה ש... זה פעולה כללית.
בעיקרון, אז בואו נתחיל קודם בהבאת סייעת על ידי ברכים, כי לכאורה ברמה נמוכה אז אפשר להזכיר את מה שאומר פה מאוד קופתי זין, מבין הבקשות יש להזכיר ראשונה את הבקשה על השכל והתבונה בעבודת האלוה, כי בהם יגיע אדם להתקרות אל אלוה. אז החוכמה, אתה רוצה להתייחס לקדוש ברוך הוא בשכל, אז כן קוראים לו שהוא חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה, כי זה הקשר היותר אינטנסיבי שיכול להיות לך, והרושם היותר מלא שיכול יותר מקדם אותך אל היחס אליו על ידי החוכמה. טוב, כן. יש חלקים יקרים מאורות, אז אני לא יודע למצוא את זה שם. באורות, כל דבר נמצא בדיוק במקומו. לא, על כל פנים שם באורות התורה אומר שבאמת השכל, העלייה המוסרית, כמו בעלייה המוסרית, כך בחיי כל עולמין, צריך להגיע למצב של שלטון השכל המוחלט, שכל כוחות החיים לעבודתו של השכל כסופה ירדופו, ומערכות החיים וכולם גילום של השכל, באמת השכל, גם שפרים יש, שהחוכמה האלוקית העליונה היא ממש קרוב למה ששלומי אמר, שזה, או השילוב של שני הדברים יחד, גם כאופיר אמר, שזה תבצית כל כוחות החיים התחתונים והממד הכי תחתיתי של המציאות האלוקית. זאת שהיא למעלה מכל המושגים שלנו. סוף, יש ביטוי כזה בספרים, סוף עולמות דין סוף. אז זה החוכמה אלוקים. אמונה בחוכמה עשית. אז זה מאוד דומה לפה, שהוא עצם החוכמה. אלא מה? שהערה שלו עד היא פשוטה וחזקה. הוא אומר, זה לא פעולה. במסגרת זאת, בואו תסתכלו שנייה במאמר רביעי ותראו לא שצריך להביא לזה הוכחה, אבל תראו שיש פה, זה לא תופעה יחידית, בלעדית, החכם לבב הזה, אלא יש פה שבירת כיוון חוזרת על עצמה. בעמוד קנ"ד בספר הזה, בסוף פסקה א' בספרים הטובים במאמר רביעי, ושם מדובר על שם הוויה, ושם הוא כותב: אין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' ק' ו' ק', יתברך ותאמר. זהו שם נודע, אני מיד מתקן לכם, נודע רמוז אליו במידות, לא בתואר המקום כדרך שמוזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בצערים נוספים על עצמותו. אם כי המשפט הזה, ולא בצערים נוספים על עצמותו, לא נמצא אצל אבן תיבון. על כל פנים, לא בתואר המקום כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בהכללה כבשם הכללי אלוהים. אלוהים זה לא, זה כאילו שאתה אומר עליו, אתם רואים את האדם הזה, אתה לא קורא לו בשמו הפרטי, במין, בסוג, אלוהים, זאת אומרת הבורא, לא שהוא נודע בו, אבל שם הוויה הוא לא כזה. כי אם בשם המיוחד לא, שכן הוא נקרא השם, על דרך הייחוד. כי, לא כאילו, אלא כי, אילו שאל שואל, מיהו אלוהים שיש לעובדו? השמש, הירח, שמיים, המזלות, אחד הגרבים, או יש הרוח, המלאכים, הרוחנים וזולתם. כי הרי כל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון שלו, וכל אחד מהם סיבה להתבור דברים ולהפסם. על זה באה התשובה, השם. אילו אמר, כאילו אמרת פלויני, וקראת לו בשם נודע. כי פרטי זה גם כן טוב. כמובן ייחודי. ראובן, שמעון, למשל, בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותם.
אחרי אשר יובן.
מה אתה אומר?
אחרי אשר יובן, ראובן ושמעון תיוודע.
בסדר, לא כולם משנה. אני לא
תיקון שלך מתי
שם. יכול להיות. אבל בסדר, זה פה הנקודה העיקרית פה עכשיו. לי מה שמעניין זה תיוודע אמיתת עצמותם. אז פה לא יומן כי יסופר, ולא רק אנחנו פה נדמים, אלא פה המלך עצמו נדם, ואיך יקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו וכל רעייתי עליו מפעולותיו היא. לא, מה, אני כל הספר צריך לחזור על איזה פעולותיו? ברור, מה לימדת אותנו? זה הכל פעולות, אז מה פתאום אתה אומר לי פה בניגוד למה שאמרת? לא, גם אי אפשר, כי זה ברור שכל מה שאנחנו יודעים עליו רק מפעולותיו. אמר החבר, ושימו לב לתשובה, יש, לא אמרתי שכל ראייתי עליו זה רק מפעולותיו. לא הבנת אותי טוב. כי יש ויש עליו רמיז. ברמיזות הנבואה, כי עדות הנבואה זה גם כתוב, אבל ברמיזת הנבואה ובראיית הלב, אם כי באבן תיבון תרגם בראייה הרוחנית, אם כי אני ממש יותר אוהב את ראיית הלב מאשר הראייה הרוחנית, זה טוב הלב הזה פה, אבל נהיה קונסיסטנטים, נצמד לאבן תיבון שזה לא כל כך גדול, בראייה הרוחנית. כי הבאת הראיות מטעה, וממנה נולדו האפיקורסות והשיטות הנפסדות וכו' וכו', כי בעלי השניות מהם ביצעי סיבות אמוניות ודברת הראיות וכן וכו'. לענייננו שמנו לב יש ויש עליו רמז ברמיזות הנבואה ובריאה רוחנית בריאת הלב, לא בראיות. ראיות זה מטעה, אבל רשמנו לפנינו מפה, ואנחנו חוזרים חזרה עכשיו לחכם הלבב שלנו. אז הנה ככן, לא רק כל השמות הם רק תורי הפעולות, אלא יש פה גם, איך נגיד לזה, תואר עצמי, הייתה אחת. התשובה היא כן, זו שיטתו של רבי יהודה הלוי. ואמת שאחר שהוא רצה להביא אותנו למצב הזה שאנחנו בקריאה הראשונה לא נאמין למראה עינינו, לשמוע אוזנינו ומה שהוא אומר, כי ודאי, הנה, וזה גם מה שהוא מכניס שם, אפילו אחרי שהוא אומר את זה פה, אז שם הוא חוזר עוד פעם והוא אומר ומכניס את הדמה בפי המלך. כי רגע, האוריינטציה הבסיסית, כל התארים, תארי הפעולות, והוא כמו שהסברנו, ואין לנו שום אחיזה בעצמי. הוא גם יחזור על זה שם בעצמו, במאמר רביעי, שם בתארים על שם אהיה, אז הוא יגיד שהתפקיד של שם אהיה זה להגיד לך שכל מה שאתה מבין זה לא. אשר לשם אהיה ייתכן כי הוא בא משם הוויה, ייתכן כי הוא נגזר מן היה, והמכוון בו הוא למנוע את המחשבה מלחשוב על מהות או על תרגום אבן תיבון אמיתות העצם שידיעתה מן הנמנעות. זאת אומרת, זה בעצמו, כל השם הזה עניינו השלילה המוחלטת ביחס לעצם. ידיעת העצם אמיתת מהותו ידיעתה מן הנמנעות. על כן, אל תחשוב על העצם. אל תחשוב על העצם, זה נכון, ולכן אתה פתאום שומע שיש תארים עצמיים, אז אתה צריך להיבהל מזה. מה פתאום? ואחרי שקרה לך כל מה שרצה המחניך הגדול, רבינו יהודה הלוי, ליצור בך, אז עכשיו, אחרי הרושם הזה והמימד הזה שנבנה בך, אז תשמע, אנחנו קוראים לאלוה בשם חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה והוא השכל, לא שהשכל תואר לו. וכן, וגם שם הוויה, זה בו תיוודע אמיתת עצמו. הרצאת דברים שכזאת, על פניו, ואני חוזר פעם שנייה ושלישית להדגשה, על פניו, ולצורך הברת העניין אני מנסח דברים לא מדויקים, אבל כמו שאתם תבינו, תבינו טוב, אז לכן אני רוצה לנסח את זה ככה. על פניו הרמב״ם לא אומר דברים כאלה. והרמב״ם, אז הוא כל התארים תארי שלילה, נקודה, ואין לו שום סיפורים ששם הוא פתאום נעצר, אבל התואר הזה, התואר על פניו. אני רוצה להדגיש את זה לא בשביל ללמד אתכם את הרמב״ם, אלא באמצעות מה שאני מעוות לכם את ההבנה ברמב״ם. אז אני רוצה להסביר את עמדתו של רבי יהודה הלוי. נגיד שהרמב״ם הוא, איך נגיד את המילה, חלטני, ככה אוהבים בכל החוגים הרמב״מיסטיים, לא יותר מדי בעניינים, ככה נוהגים להגיד, אוהבים להגיד, וזה ידוע בכל מקום. אז בואו נתפוס את התפיסה ההמונית הזאת, ואז נגיד שמבחינה חלטנית, אם העמדה היא שכלית, כי אז האוריינטציה שהלך ובנה לנו פה רבי יהודה הלוי היא האוריטציה הנכונה. כדאי לך, הבאת הראיות מטעה, ואם מבחינה שכלית הידיעה היותר בהירה שאתה יכול לדעת היא שתכלית הידיעה שלא נדע. לא משיודע, אתה יודע באופן קונקרטי, זה לא, זה שלול מהמיטת המציאות. וממילא תבין מה שמסבר פה, שכל התארים הם לעולם רשמים סובייקטיביים מאיזה פעולה ערכית, שאתה לא יכול להכחיש משהו שורשי מחולל את תודעתך הפנימית הסובייקטיבית, וממנה הלך ותרחיב בסיגוב עד גדולת שלמות אינסוף בתיאוריה שלילה. אבל כל זה באוריינטציה, אני אקרא לה שכלתנית, שאתה מבין שכל שאתה מבין לעולם הוא מוגדר, מוגבל, מצומצם, סובייקטיבי, חקוק או מוגבל בחותם אישיותך האנושית. והמציאות של השורש האלוהי הוא רחב וחופשי מהמחשקים האלה, צמצומים האלה, הכדרות העולמית הזאת. אבל כמו שקצת היה לנו כבר מגע בסוגיה הזאת, ייתכן שכבר אפילו דיברנו על זה באף במאמר ראשון, כדרכו המתודית של רבי יהודה הלוי, שהוא הולך ומפזר את עמדותיו קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד שבסוף שם במאמר רביעי, שם הוא פורס את כל מפעיל את כל כלי הנגינה של האורקסטרה שלו. אז אנחנו נגענו בסוגיה הזאת במאמר ראשון, דמות חפתת או פסקאות פסקת פסקת, שם נאמר כל השומע סיפורכם אשר אלוה דיבר עם עמכם וכתב לכם לכל אופנה אין להם שימור אם ירחם אתם וכשמע אלוה, וגם אתכם אין להשאים שאי אפשר לכם לתחול ילדם של המעמדים הגדולים וסגבים ושאין להם תלמד סזק, ותצדקו בשלכם אחרי גבכם את הקץ הגיוני ואת העיון השכלם, וכנראה אתם, מה אפשר להגיד, אתם רואים אלוה כותב אצבעות לוחות וזה, אז מה נגיד, ראיתם את זה, אז אתם לא יכולים להכחיש מה שראיתם בעיניים. אמר חבר, וזה מה שמעניין אותנו ברגע הזה, חלילה לנו מאל מי שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואה הוא כנמנע. קודם כל יקום ולא יהיה, ואנחנו לא מגשימים את האלוה, כי זה אבסורד לוגי, כי כל גשמי מוגבל, ואם האלוה מוגבל אז הוא לא אלוה. אז תרתי את הסתר, אם אלוה הוא לא מוגבל, ואם הוא מוגבל הוא לא אלוה, אז ואם הוא גשמי הוא לא אלוה, נקודה. אז זה לא יכול להיות לוגי. וחוץ מזה, אכן אחרי הראשונה בסרט הדיברות, בנצטבינו אל האמונה באלוה, באו בשנייה איסור לעבוד אלוהים אחרים, איסור השיתוף, אבל גם הזרה מלדמות דבר לאלוה, וזה תן לנו פסל ותמונה. ופסל ותמונה זה כולל לא רק כל מוחש מעיבד, אלא כולל הרחקה מן הגשמה בכלל. לא רק עץ ואבן הם פסולים, כל מחשבה מוגבלת ומוגשמת היא פסולה. אז לא תעשה לך פסל כל תמונה, ברור אשר יעשה פסל ומצליחה מעשה ידי אדם, ושם בסתר, כמו שחזל אומרים, ושם בסתרו של עולם. אם אתה במציאות הנסתרת אתה חושב בצורה מוגשמת, יש לך מי שבירך שם מהר עיבל. רחקה מן הגשמה בכלל. ועד כאן כשלמדנו הזכרנו שעד כאן גם הרמב"ם היה חותם על הניסוחים האלה, אבל הנה פה בא ניסוח מיוחד לכוזרי, ברוחו של הכוזרי, וזה ארגומן טיעון מנקודת משען שלישית. לא רק השכל, לא רק המקורות שבתורה, אלא שים לב לחיים עצמם. ואיך לא נרומם את האלוה מעל ההגשמה? אם נרוממים לנו מעל הזה אף רבים מברואיו, כי הוא גון הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. הלא הנפש זה גם כן הדבר גשמי. הנקודה היותר סובייקטיבית, אישיותך, האני, אני מה זה? זה דבר עם צבע, צליל, ריח, טעם, משקל, נפח. אתה יכול לשים על זה את האצבע. והדבר שאין לך ודאות גדולה ממנו ואינטנסיביות של קשר גדולה ממנו, עצמיותך, חייך, הנפש שלך, נפשך, זה לא דבר גשמי. אז מה פתאום שריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ששורש נפשך, מה פתאום שיהיה גשמי? מה תראו? אז על כן לא שייך, לא שייך הגשמה לאלו. ולענייננו, מסעיף גילד, רגע. לא רק מבחינה לוגית, לא בגלל שכתוב בתורה שזה אסור. אנחנו יודעים את האלוה לא מהמישורים האלה. דעת אלוקים שלנו, הזיקה שלנו לאלוקים, באמת, הלא היא מתחילה מידע נפשך מהי. הוא בקש לבורא, ובין כי היא תבינך, נכון? איפה מתחיל כל העיון והדיון שלנו? מהחלום, נכון? המימד הזה, זוהי העצמיות. היא איננה גשמית. היא איננה גשמית, ואיננה שכלית, ואיננה מושגת בהישגים השכליים, כי עצם מציאותי הסובייקטיבית לא זקוק לראיות לדבר מציאותי. כי הבאת הראיות מתאה. צריך להוכיח שאני קיים, יש לי הוכחה לוגית שאני קיים. מה שיגור? אבל הממד הזה, זוהי תודעה שאיננה תודעה שלילית. זאת אומרת, שכל מה שאני יודע זה לא. לא. זיקת חיי, זיקת נפשי, לאלוה, שהאלוה הלא הוא רוח העולם בנפשו, בשכלו, בחייו, כי על כן הוא נקרא חי העולם או חי העולמים. את נפש העולם, את רוח העולם, את שכל העולם, את חיי העולם, את נשמת העולם, שהיא כללות כל הנשמות ומקור הכללות של כל הנשמות, אני לא יודע באופן אינטלקטואלי. היחס שלי אליו זה לא באופן השגתי, אלא באופן חיוני עצמי. מבשרי, איך זה אלוה? מבשר נשמתי, איך זה אלוה? מנפשי, איך זה אלוה? איך זה לא ממש 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 העצם, אבל הראייה הרוחנית, רמיזת הנבואה, הנבואתיות, הלא זהו העניין של סגולת ישראל, זה העניין של החיות הישראלית, זוהי הנפשיות הכללית, זוהי הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי שבעצם הווייתנו. זה לא תוכן שלילי, זה תוכן חיובי. זהו תוכן רומז, רומז. עדיין, ודאי. בוא נחזור במה שנימרנו בהתחלה. כי כל מושג וכל מה שמתראה בנפשנו, לא נצמצם את המושג האלוקי או מקור המושגים שלנו בצמצום כדרות מציאותנו עולמית. וממילא ודאי, בוא נתבסס קודם כל שלא המציאות הסובייקטיבית שלנו מכילה את האמת. ודאי שלא. רק אל תתבלבל. כל תארי הפעולות מורך שתבין שהם אינם אלא במסגרת השתלשלות העניין הנשמתי, הפנים-פנימי, עד הרמה התודעתית, הממשית, השגתית, המוחצית, הגופנית, השכלית, ששם, דע לך שזה הכל, איך נגיד, אלגוריה, מטאפורה, רשמים, ומהם תלך ותעלה הלאה אל השורש, ולעולם תדע שכל מה שאתה לא משיג, תחליט ידיעתו שלא תדע. ואמיתת עצמו, אין לחשוב עליה. אין לחשוב. אבל גם על עצמותי אני לא צריך לחשוב בשביל להיות ודאי ובאינטנסיביות של קשר איתה. אז אם חשיבה, לא. ואם השגה, לא. ואם קשר חיים עצמי, דווקא כן, באיזה מידה כן. בנבואתיות, כן, בראייה רוחנית, ראיית הלב, כן, כי זה היסוד, זה כל נקודת האמונה. האמונה היא לא שלילית, היא לא פילוסופית, היא אנטי פילוסופית, היא פילוסופיית הפילוסופיה. על זה היה כל הנקודה של הקבלה הדומה למראה עיניים. דבר זה נתברר לעם ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, אחרי זה נמשך לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. בכתך דבריי הוא המופת, גדולה מזאת הוא הראייה הרוחנית, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. הבאת הראיות מתה, זה כבר במישור השגתי, קונספטואלי, זה במישור אתה מסתכל במציאות, בחוויותיך, במושגיך, ומהם אתה עושה מניפולציות, או אתה עושה הכללות, ואתה הולך ואתה עולה מאיזה מבצא, מאיזה מבטא שהוא מצד עצמו מזויף, הוא מצד עצמו, אני יודע, למשל של הקוזרי עצמו, על אותו טרוט עיניים שרואה בגלל שהוא פוזל והוא לא רואה טוב בעיניים, זה רואה שם מרחוב גמל, אז הוא אומר, יש שם כרוכיה. כי הראייה שלך היא ראייה מזויפת, ראיית החוז שהיא כבר, מסך כבד מאוד בפני התודעה הנשמתית. אז שם, דע לך שבסדר, על זה תעשה מניפולציות, תשתחרר מ... הקונספציה הקונקרטית ותתפוס שיש לו שורש ושור לו שורש, ומזה תלך תעלה למעלה ומסכיל, תלך תעבוד בסדר. ובעיקר העניין אתה מביא שזה רק פעולות והרושם שיושב בנפשיך, וסך הכל זה לא, רק זה בא לסגב אותך מבחינה מוסרית, רעיונית, מושגית. אבל האמת, אל תשכח, יש שורש חיובי שהוא נשמת כל זה, וביסוד כל זה, ובנקודה הזאת, עכשיו אני מחזר חזרה אחרי שדחינו את דבריהם הקונקרטיים של שלומי פרופיל, בואו נחזור למילים שאמרתי, כי הם דווקא טובים. כי בנקודת החכם לבב, יש פה ממשק בין שני המישורים האלה. זאת אומרת, זה קח את כל עבודתך, עבודתה, הדרך לעבוד, להתקרב לאלוה הזה באמצעות השכל, עלה את זה לשורשו, ושם יש ממשק באופן חיובי, לא רק שלילי, לא תואר פעולה, כן, 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 זה תמצית כל הפעולות, תמצית כל העבודה השמנית, השמות, התארים, תארי הפעולות, כל העבודות המוסריות שלך, הם כולם אמורים להתקלל ולהיות בשורש השכלי החוכמתי, כי הוא עצם החוכמה. לא ממש ממש, לא שהחוכמה היא עצמותו, אבל על ידי החוכמה אתה ממש כבר אתה יוצר שם ממשך עם העניין הנשמתי, והוא מצד עצמו כבר מגיע אל הספרה הראייתית הרוחנית הנבואית שרומזת על עצמו. מה זה פעולה? פעולה של הקדוש ברוך הוא? כל תורי פעולות? פעולה שלנו או פעולה שלו? כשאתה אומר פעולה, זה פעולה שלו.
הקדוש ברוך הוא, דרך החיים, הראייה הרוחנית, עדיין הכרת פעולה של הקדוש ברוך הוא. פעולה מסוג אחר הוא.
פעולה שבמהותה היא שאיפית, קדמת את תורה הנפחית, אבל עדיין פעולה, זה לא פעולה.
טוב.
לא פעולה. טוב, אז הוא רוצה להגיד לך שזה הוא,
הוא
לא פעולה.
זה מה שאני, עם כל הטוניקה ועם כל הדברים ועם כל, עדיין איך אפשר להגיד זה הוא?
אז אני מסכים שאי אפשר להגיד שזה הוא, אבל הוא רוצה להגיד שזה לא פעולה. אל תבין את זה כמשהו חיצוני לו. פעלתי, תבין, תזזתי, פעלתי. אולי זה לא אני. ממני יצא איזה ראש. רגע, פעולה שאני. האדם יכול להיות, והוא עכשיו צריך לפעול כל הזמן. אבל פה תארי הפעולות שלו. הוא פועל, רק אתה, כיוון שהוא פועל, זה עושה רושם על נפשך, ואז אתה קורא לפעולה בצבע נפשך, ומזה אתה עולה למעלה. אבל אתה לא מדבר עליו, אתה לעולם מדבר על פעולותיו. אבל פה, חכם לבב, אתה מדבר עליו.
תחושת
לא, כי עוד פעם,
עצם עם ישראל זה פעולה,
אנו פעולתך, נכון, כזה להקשיב, כזה להקשיב. אבל מכל מקום, לא, אנחנו לא רק פעולתך, אנחנו רעייתך, ורעייתך זה אשתו כגופו. זה קשה, אני מסכים.
זה
ודאי שאנחנו לא מתפללים לעם ישראל, ואנחנו פונים אל עצמותו שאלה מכל מחתיו שירתת. ושוב, גם השמות החיוביים האלה, חכם לבב בשם הוויה, שבהם תיוודע אמיתת עצמו ולא פעולתו, אז זה ודאי, זה רק רמז, זה ברמז, אבל לרמז שפונה אל אמיתת עצמו. זה לא מי
הרמב"ם
אז עד אתה אמרתי שלא. אחרי שתבינו טוב את הכוזרי, גמרתם להבין את הכוזרי, אז תגמרו להבין את הכוזרי, נבדוק הלאה. אבל שלב זה, אז ככה אנחנו אומרים להגיד שהרמב״ם כולו תרי שלילה. לא שמענו שום מקום שהרמב״ם מדבר על תרי. והסברתי פה את עניינו המיוחד של הכוזרי בניגוד לרמב״ם להותיר, זאת אומרת, אחרי שהתבססה תודעת הרי השלילה, עכשיו אל תתבלבל, כי אילולא הותיר לנו השם כמעט, אז משהו שאחרי כל הדיבורים זה לא רק שלילה, זה חיוב. תביאו עולת ראייה. עכשיו אני תמוניה לכם שאין פה עולת ראייה, אבל צריך להביא עולת ראייה בכל זאת. א', אתה רוצה לשאול משהו על הרמב״ם?
לא בדיוק על הרמב״ם. אפשר
לומר
שככה מבינים ברמב״ם.
כן.
אתה גם
ספר עיקרים
כותב שם.
כן.
אומרים.
כן, אני לא זוכר איפה אומר את ספר עיקרים. שכל התארים, הכל שלו לי. כך אומר ספר עיקרים? תמצא את הרי, זה מאוד מעניין. שמה? שהכל שלילה. הכל שלילה. רכב, ככה נהנות להגיד על הרמב״ם, למרות שזה לא נכון. אומר פה הרב, אתם יודעים שאומרים שמע וברור שהם קוראים לפותו לעולם בעת, ככה נוהגים היהודים להגיד. בקריאת שמע השם אחד כלולה ההשגה המיוחדת למעלת ישראל, שהיא מצד התורה. טוב, קודם נקרא לשם את הכל, אחר כך נקרא להסביר. בקריאת שמע השם אחד כלולה השגה מיוחדת למעלת ישראל, שהיא מצד התורה, המופיעה מצד עצם כבודו יתברך בשפר צונו שמימה לעולמות, שאין עוד מלבדו, ולא שייך כלל לומר בה בעצמה עניין מלכות, שהיא או הוא העניין, עניין המלכות הוא מצד ההתגלות שבעולמות. לכן מידת ההשגה האנושית הכללית שהיא מצד העולמות מוכרחת היא לבוא מתוך השליליות. כלומר, לצייר דברים שהם חיסרון בחוקו העליון יתברך הוא לשוללה ממנו. הרי זה כערך ציקי קדירה. יכול, כל סיפור בראש המקומותו לעם בעדן, אתם זוכרים, זה ציקי קדירה. משל, העוברה, בת מלך, שהיא עריכה, ציקי קדירה. תאמר, יש לה גנאי, לא תאמר, יש לה צער. וכך אמרים לנו בחשאי. זכור. אז בראש המקומותו, זה כערך ציקי קדירה. זה ציקי קדירה, לשאוב את זוהמה והפסולת מהקדירה. כי בקדירה מורחים אותה באיזה, אני יודע, עמילן של טבחין, עם משהו כזה, שמה שבלוע בקדירה לא ייכנס לתוך האוכל. אבל דווקא את זה, עם האוכל המלוכלך הזה, אז בא לנו על בת המלך הזאת המעוברת שהיא מוכרחה עכשיו. אתם יודעים, המעוברות, במיוחד בימי קדם, שהם לא המערכת התזונתית לא הייתה מאוזנת, אז היו כל מיני חומרים, התינוק שואב הרבה חומרים מהגוף, אז לפעמים היה נוצר כל מיני אבות מזון, אבות חומרי יסוד היו חסרים לגוף, אז היא באופן אובססיבי מוכרחה לאכול כל מיני דברים, יודע, לגרד סיד מהקירות ולאכול, אני יודע, ריבה עם לפפון חמוץ. אז ובהלכה כתוב שעוברה שהריחה לא מתאימים אותה אפילו ביום כיפור, כי זה סכנה לתינוק, סכנה לה, אם היא לא מקבלת, אני מוכרחה. אז פה היא הריחה את הביזיון הזה, מה שזורקים לפח, אבל דווקא את זה היא רוצה לאכול. זה גם לא מכובד לנסיכה הזאת. אבל הם מוכרחים לתת לה. היא לא תיתן, זה סכנה. כן תיתן, כולם יראו, היא תורפת מה אוכל. אז זה לא כבוד. אמנם, זו האוריינטציה של ברור שם כמו נחותו, שהוא ההתגלות האלוקית מצד העולמות. כלומר מצד הבריאה, מצד ההשגות שכליות, ואז צריך את השלילות. זאת אומרת, בסדר, אנחנו צריכים לאכול את זה, זה המציאות שלנו, זה המציאות הסובייקטיבית, אבל זה נוצמת. בלי זה מה נעשה? נשאר ריקנים מכל תוכן, אבל רק צריך לדעת שצריך לעלות מזה הלאה. אז אתה משיג מה שדברים שהם גנות בעניינו, ואומרים לא, הוא למעלה מזה, נשגב מזה ושלול מזה לאין כן. אמנם, כל זה ביחד ברוך שם כמו נחוצו לעולם בעת, אבל עניין האחד בעצמותו ששמע ישראל השם לקרם אשר אחד, שזה הופעת עצם כבודו יתברך בשפע רצונו שממעל העולמות שאין עוד מלבדו, ושיח כלל לומר בהופעה הזאת מלכות, שזה מצד התגלות העולמות, שזוהי ההשגה המיוחדת למעלת ישראל, זה עצם מעלת ישראל מתבטאת לא בברור שם כמונחותו אלא בת שם אחד, שזה מצד התורה. ואני מקדם תהליכים ואני אגיד לכם, תורה זה חיינו ברוך ימינו. התורה זה הצורה של ישראל, זה סדר נשמתי של ישראל. מצד התורה, זאת אומרת, בואו נקדם תהליכים מאוד ונגיד, והמושג תורה פה, אני רוצה להסביר אותו אקוויוולנטי עם המושג שלנו שטבענו אותו, הנבואתיות. זה הצורה הנשמתית הכלל ישראלית, כללות הדורו, זוהי עצם התורה. תורה שמכתב אנחנו מקבלים על ידי הציור או הצינור היותר עליון, יותר מקיף שבנשמתנו, דיים אנו על ידה מעל כל עניין העולמות. זוכרים? שורות ראשונות בראות התורה. מצד התורה, מצד ספירת התורה, הנבואה העליונה הזאת, המשמתיות הפנימית שלנו, מצד זה אנחנו מחזים השם אחד. וזה עצם ההשגה המיוחדת למעלת ישראל. עניין אחד בעצמותו ואיתו כל מושגיו מסוד השם לרעב, אינם מגע בגדר זה של תוארי השלילה. ולפי מעלת ההשגה של ישראל שהוא ממה שלמעלה מהנבראים, גנאי הוא להתגדר בהשגה הזו שבנבראים, שבתוארי הפעולות. אבל אי אפשר לבוא לאותה השגה הרוממה של השם אחד, כי אם על ידי הקדמת זאת ההשגה שלמעלה, היא שלמטה ממנו. לכן כשלא תאמר יש לה צער, לכן אומרים בחשאי, מתוך שמושג, מתוך הנבראים, איננו מכוון בעצמותו לכילוסו יתברך, אלא לשלילת מידותיהם של מטה. כל מה שאתה מסיע, בוא, שלול, תתחיל לזוז קדים, עוד, עוד, באין אומר, באין דברים, בלי נשמע קולה. אבל המגמה היא לשמוע את כולם בלי, והכל זה לא משהו שלילי, זה משהו שהוא לא שלילי, הוא לא חיובי והוא גם לא שלילי. הוא למעלה מושגים שלנו, והוא רמז הראייה רוחני. הוא חכם לבד. שני דברים. א', שם עם מאמר רביעי ושם הוויה, אני אומר לך, אחרי שהלך והתברר לנו כל הספר כולו את התודעה הכללית והעניין הכללי והגובה הכללי של עם ישראל כעם, אז כל השמות זה ברור מה עניינם, זה ערכים של עם ישראל. וגם פה, מי אמר לך? מי אמר לך? חם לבב, מדובר עכשיו, אתה אומר בהכרח על השכל הפרטי של, שלנו, של כל אחד מאיתנו. אז שני דברים. א', איפה זה כתוב פה? ב', מה נורא בזה שזה כל אחד, כל אחד מאיתנו? כי בסיכומו של דבר, כל אחד מעם ישראל זה התפצלות. הנבואתיות הכללית היא בסיכומו של דבר, היא סתר נשמתו של כל אחד מישראל. והצד הנשמתי, הצד הפנימי, הצד הנבואי, שכן, הוא שפל כל אחד מישראל, כי בא הדיבור האלוהי, הוא הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, אז הוא חל בראשונה בכל המונם, עד שנסו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהם עבר עניין, העניין אל נשיהם, גם מהם קמו נביאות. נכון שהמעמד הגדול הוא, ככה הסברנו, כולם סגולה, כולם ראויים לעניין האלוהי כאחד. ככה אני הדגשתי את הדברים, כי התחיל שוכן בקרב קהל, שהנקודה היא נבואת הכלל, זה סייסים. אבל נבואת הכלל שהוא סייסים, בסוף יש לך נביאים פרטיים שהם סגולות הסגולה, יחידי הסגולה, משה, אהרון, מרים, שמזכירים כולם בפרטיותם, שהיא באמת מופע הכללות. ומכל מקום, לא בכדי, וברוח קודשו הנפלאה של רבי יהודה הלוי, אז מצא לנכון פה לחתום פה עד רבה, אחרי כל הסוגיה, רצה לסגור ועד רבה, סגר את זה, ובצורה ספרותית לא עשה מזה קייס, לא מצמץ בעיניים, המשיך הלאה, והשאיר באמת לברר את הנושא, למרות ש... הוא פה, נו, תגיד, רגע, שיעצור אותו המלך, מה אמרת פה? לא הבנתי, לא מתאים, לא זה. והנה, בסוף, אבל יש גם דבר כזה, הוא אומר את זה מהר, ולא נותן לעשות מזה דיון, ובסוף, שעושה מזה דיון קצת יותר רחב, אז המלך אומר, רגע, זה לא מתאים מה שאמרת, באמת, השאלה שם, במאמר רביעי, אתה כבר צריכה להישאל פה, אבל הוא לא רוצה לדון את זה. ומכל מקום, רצה להשאיר בנו רושם, אל תתבלבלו מכל שאני מסביר. כי שורש העניין הוא חיובי, או העיקר לא שלילי, לא רק שלילי, בואו ננסח בשפה הכי טובה, לא נקרא לזה חיובי, לא שלילי, זה טוב. אשר לתואר אמיץ כוח הזה הוא מתורה תלוי, בכל הדברים שאני חושב שהם דברים טובים וחשובים שאמרתי פה, לא התמודדתי עם השאלה למה דווקא, בסדר, הבנתי שאתה רוצה להגיד שיש עדיין תרים חיוביים, אז למה דווקא נתפלת על הפסוק שם באיוב, חכם לבב, אמיץ כוח? אז אין לי תשובה לא מתלב עם מה ש... אני אגיד לכם את התשובה שיש לי, רק אני אשמח שתקנו לי תשובה אחרת. אולי אין לי תשובה אחרת בשלב זה. כי הוא באמת לא הפסוק ביוב עניין אותו, אלא תור החוכמה עניין אותו, ומאחר שכך אז הוא מצא מקום לשם קדוש ברוך הוא קונה חוכמה ביוב. חכם לבב, חכם לבב, זאת אומרת, זה ביטוי הכי חזק. אז מה אתה אומר שאנחנו...
כמו בלעות הדיני והיו
תפליס. לא, 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 אל תבלבלו לנו פה, אל נתיק. רגע, חכם לבב, הוא חכם לבב, לא חכם חוכמת הלב שלנו. הוא מדובר על חוכמת הלב שלו.
כן, אבל כמו שמצד האדם הביאו את הדיני והיו מה שבו לב,
לא, לא קונה את ה... על כל פנים, אני חושב שזה דרשה כזאת, זו הדרשה שרק תופס את המילה, אבל לא כך את התוכן. אבל מה שאם אמרתם שפה זה חכם לבב כי מצוין על ליבו, אז אולי זה ביטוי יותר טוב עם כל מה שיש. לא יודע, צריך לבדוק בתנ"ך, צריך לבדוק עם כל תרי החוכמה, כל המקומות ששם הוא מתואר כחכם, לכן שזה הטוב בתארים. אז מאחר שהוא ציין את יכול להיות שזה הטעם, מאחר שציין את ראשית הפסוק, אז יתייחס לאחרית הפסוק שהוא ממש אמית כוח.
עכשיו אולי בכוונה הוא עם משהו שם
יכול להגיד
את
תואר החיוב
שלו,
ויש
לו לגדור את זה עם עוד
לרק מעשה, כי אמרו שהוא לא רוצה לעשות את זה. יכול להיות. אולי אני אשאל שאין דיני בזה שאתה בטוח, ואתה יכול להגיד את זה, אני חושב שאתה מעט לקצוע. לא, זה ברור, זה ברור. אני שואל למה בכלל הביא את הפסוק. תגיד, שימצא לו... יגיד שיש שכל התארים, כל תארי הפעולות, הם סך הכל הם רק משתלשלים מהשם המפורש, או שיגיד, יגיד שהשם המפורש, מה שהוא יסביר שם במאמר רביעי, מכל מקום שהם מפורש הוא מעל הפעולות. יגיד זה מילה, לא מוכרח לציין את זה דווקא באחרי פסוק, אלא שיתכן זאת תשובתי אני חושב שהוא רצה להגיד על נושא החוכמה, כי באמת מה שהוא הסבר פה בתחילת הדיון על עניינה של החוכמה אצלנו, תעלה אותה לשורשה ואז תמצא את הכללות ותמצא את הצד הכי תחתי של ההתגלות העצמית האלוקית. אז הוא רוצה את החוכמה, ומאחר שכך אז הוא רוצה פסוק, ויכול להיות שזה עכשיו צריך לבדוק, לא בדקתי, זה הפסוק הכי מתאים. סביר שיש עוד מקומות עכשיו, אני לא זוכר. כן, שם לא כל כך מוכרח שזה תואר לו. בחוכמה ובתכונה ובדעת, בחוכמה האלוהית. הוא חכם לבב, הוא חכם לבב. זה עוד יותר מחוכמה. מה שאמרתי מכל חוכמת לבב יותר מה שלך שיח חוכם טוב, בסדר, נעמוד פה. מה אתה אומר?
חזרי הרב קנר ידליים חשבן.
טוב, אז אם אני זוכר טוב, הפעם האחרונה דיברנו על שם כאל שדאי שהתגלה לאבות, שלהם לא היה צורך בגילוי שמי השם, שהוא מעיד על, הוא מציין את ההתגלות הניסית, כי לאבות הוא התגלה לא בדרך הנס, כמו שנתגלה בניסים אשר עשה למשה לישראל, שלהם היה צריך לברר את המשמעות והערך, מאחר שהם היו קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם, והאבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רע כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה נפגמת ולא היו מצרפים למופתים, והם חיו את ההתגלות האלוקית המספקת להתגלות הכוח והשלטון האלוקי בכל מערכות המציאות, גם הטבעיות, על כל גדריהם. וזוהי אולי מעלת האבות, שהיא דווקא הטבעיות, ההתגלות האלוקית הטבעית שבשם אל שדאי, שהיא בבחינה, אני נגיד ברוח פרשת שבוע שלנו, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. וכמו שהרב מסביר את הסוגיה הזאת בצורה נפלאה בכתביו על זה שהאבות הם מגלים את הצד הטבעי שבין כנסת ישראל, את הצד של הטבע הנשמתי, וצריך האדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם יצחק ויעקב, האידיאל של כל התורה כולה שנעשתה עליהם התורה כולה, היא שהייתה נובעת מטבעיותיהם, ממצפונם, הייתה מוסרם הטבעי שלשם חותרת התורה כולה, להיותה נתונה בליבם, בקרבם, והליבם מכתובנה, ולא ילמדו איש תרב ואיש תחיב למור דו את השם, אלא ילמדו אותי מקטנה ועד גדולה. זו מגמתה של תורת משה כולה, וזה מה שיתגלה לעתיד לבוא, ולרוח הזאת הפנימית של הטבע הנשמתי הישראלי, היא הרוח המלווה את הכוזרי, היא היסוד של כל סגולת ישראל של הכוזרי, של העניין האלוהי החי באומה. ועל כן הממד הזה של חיות האבות הוא יקר לו עוד יותר מתורתן של בנים, שהיא אלא רק מורשה של קהילת יעקב, שתורה שציווה לנו משה זה אינה אלא רק מורשה של קהילת יעקב. והאבות יעקב, שם מופיע הערך העצמי של העניין האלוהי שבישראל. טוב, אז את זה דיברנו, על זה דיברנו. פה עם סיום הסוגיה של השמות נעשית פה לפתע מין, לא יודע איך לקרוא לזה, שבירת כיוון, משהו מפתיע, מהמם פשוט. והננו קוראים לאלוה בשם חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה. את זה כבר תיקנו נסתם בקריאה הראשונה. והוא הוא השכל, לא שהשכל תואר לו, שבתואר אמיץ כוח הרי מתוארי הפעולות. טוב, יש פה התייחסות לפסוק שם באיוב, חכם לבב ואמיץ כוח. אבל זה נראה נורא מוזר מה שעושה פה רבנו, כי לפתע הוא מביא את שני התארים האלה, ותחשיתי על התואר אמיץ כוח, אבל למה זה קשור? כמו שדיברת, מי דיבר על זה? מי הזכיר את זה? באיזה הקשר אתה מביא את זה? מה, בזאת סגרת את כל התארים האפשריים? אבל חמור מזה, זה לפתע, לא, איננו קוראים לאלוה החכם לבב, כי הוא עצם החוכמה. רגע, רגע, לא הבנתי. באיזה קטגוריה נמצא פה חכם הלבב? קטגוריה של תורי פעולה, של תארים מסגבים, או של תארי שלילה? מה? ואם על פניו עושה רושם, אתה אומר, לא, זה פתאום לא, זה מחוץ לכל מה שדיברנו, שכחנו את כל מה שדיברנו, קוראים לו שם חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה. ואז מה נצברת לנו שאתה מתאמר פה על תארי הפעולות, על תארי הפעולות, הרשמים, שפעולותיו עושים בנפשנו, וההצטבעות הסובייקטיבית של הפעולות במפגש שלהם עם הרושם שזה עושה בנפשנו, ככה נוצרים התארים שעניינם לסגב את יחסינו, ערכינו, מוסרינו, ולעלות למעלה למשכיל עד אין קץ על ידי תארי השלילה, על ידי הצד השלילה. פתאום פה מסתבר, לא שלילה, מדברים עליו בעצמו, הוא עצם החוכמה. לא בדיוק עליו בעצמו, כי זה התיקון של התרגום הנורא והיום הזה, כי השכל הוא עצמותו, זה ממש עובר כל גבול. זאת אומרת, הכנסה בפי של רבנו יהודה הלוי, מן דברים שהמהר"ל, כשהוא הבין דבר קרוב לזה בדברי הראשונים או דברי הרלב"ג, וואש וואש וואש, איזה אש וגופרית הוא שפך עליו. הוא לא שכל והוא לא רצון ולא שום מילה. מה זה אתה מדבר על עצמותו? אי אפשר לדבר על עצמותו. הדיבור על עצמותו, כל ילד שגדל בחינוך של אחינו הספרדים ההגון, אז הוא יודע שלית מחשבה תשע בי, זה ברור. אז מה זה הדיבורים על עצמותו? לא יכול להיות בכלל. טוב, אז זה בסדר. אז מחקנו את הטעות הזאת, הגסה והממש מעליבה הזאת של החכם המתרגם פה. אבל לגבי התרגום היותר אותנטי, גם כן הוא מדבר פה פתאום, אני חוזר לשאלות שלי, מה זה הוא עצם החוכמה? איך זה מתקשר עם כל מה שדיברת? זה ברור שזה לא מתקשר. קוראים לו חכם לבב כי הוא עצם החוכמה, והוא השכל. לא שהשכל תואר לו. אז מה? אז יש לו כל התארים, זה לא עצמותו, ולא מדברים על עצמותו. אבל פתאום מסתבר שכן אתה יכול לדבר על עצמותו. זאת אומרת, או יש חכם לבב מכל הגלריה של הכינויים, אז זה לא תואר פעולה, אלא מדבר לא רק בשלילה, בחיוב עליו. הוא מדבר על התגלותו העצמית. כי החוכמה, כי הוא עצם החוכמה. אבל לפני כן שמענו שכל המילים לא מדברים עליו, מדברים על פעולותיו והרושם שהם עושים בנפשנו, ותארי הסיגור והשלילה של כל המושגים שלה. זה לא. זה רק זה פעולה שלו. כי הוא עצם החוכמה. אני שומע, אבל עדיין אז אני לא שואל, לא מכיר לשלול אותך מכל לא יכול, רק מכל. עדיין אמרת, אני שואל, אז לפי דבריך אתה אומר החוכמה היא פעולתו, כן או לא? רק מה שכתוב פה שעצם החוכמה זה כבר תבין שזה הדבר, על ידי החוכמה זה הערך הכי חשוב. כן? יגיע אדם להתקרות אל אלוהיו. אז החוכמה, אתה רוצה להתייחס לקדוש ברוך הוא בשכל, אבל כן קוראים לו שהוא חכם לבד, כי הוא עצם החוכמה, כי זה הקשר היותר אינטנסיבי שיכול להיות לך, והרושם היותר מלא שיכול יותר מקדם אותך אל היחס אליו על ידי החוכמה. יש חלקים יקרים מאורות, אתה לא יודע למצוא את זה שם באורות, כל דבר נמצא בדיוק במקומו. טוב, על כל פנים, שם באורות אתה רב אומר שבאמת השכל, העלייה המוסרית, כמו בעלייה המוסרית כך בחיי כל עולמין, צריך להגיע למצב של שלטון השכל המוחלט, שכל כוחות החיים לעבודתו של השכל כסופה ירדופו, ומערכות החיים וכולם גילום של השכל. באמת השכל, גם שדברים יש שהחוכמה האלוקית העליונה היא ממש קרוב למה ששלומי אמר, שזה או השילוב של שני הדברים יחד, גם שאופיר אמר, שזה תבצית כל כוחות החיים התחתונים והממד הכי תחתיתי של המציאות האלוקית, זאת שהיא למעלה מכל המושגים שלה. סוף, יש ביטוי כזה בספרים, סוף עולמות בין סוף, אז זה החוכמה האלוקית, אולם בחוכמה הזאת. אז זה מאוד דומה לפה, שהוא עצם החוכמה. אלא מה? שהרע שלא עד היא פשוטה וחזקה, הוא אומר, זה לא פעולה. במסגרת זאת בואו תסתכלו שנייה במאמר רביעי ותראו לא שצריך להביא לזה הוכחה, אבל תראו שיש פה, זה לא תופעה יחידית בלעדית החכם לבב הזה, אלא יש פה שבירת כיוון חוזרת על עצמה בעמוד קוף נון דלת הספר הזה, בסוף פסקה א' בספרים הטובים במאמר רביעי. ושם מדובר על שם הוויה. ושם הוא כותב, אין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' ו' ק'. יתברך מתאומה. זהו שם נודע, אני מיד מתקן לכם, נודע רמוז אליו במידות. לא בתואר המקום, כדר שרמוזים לכל מתואר בלתי ידוע. ולא בצערים נוספים על עצמותו. אם כי המשפט הזה ולא בתארים נוספים לעצמותו לא נמצא אצל אבן תיבון. על כל פנים, לא בתואר המקום כדי שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בהכללה כבשם הכללי אלוהים. אלוהים זה לא, זה כאילו שאתה אומר עליו, אתם רואים את האדם הזה, אתה לא קורא לו בשמו הפרטי, במין, בסוג אלוהים, זאת אומרת הבורא, לא שהוא נודע באופן, אבל שם הוויה הוא לא כזה. כי אם בשם המיוחד לא, שכן הוא נקרא השם על דרך הייחוד, כי לא כאילו אלא כי אילו שאל שואל מי הוא אלוהים שיש לעובדו, השמש, הירח, השמיים, המזלות, אחד הגרבים, או יש הרוח, המלאכים, הרוחנים, וזולתם. כי על כל אחד מאלה פעולה משל הראשיתון שלו, וכל אחד מהם סיבה להתבור דברים ולהפסם. על זה באה התשובה, השם. אילו אמר, כי אילו אמרת, פלויני, וקראת לו בשם נודע. כי פרטי זה גם כן טוב. כמובן ייחודי. ראובן, שימון, למשל, בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותם.
אחרי אשר יובן.
מה אתה אומר?
אחרי אשר יובן, ראובן ושמעון תיוודע.
בסדר, לא כולם משנה. יכול להיות. אבל בסדר, זה פה הנקודה העיקרית פה עכשיו. לי מה שמעניין זה תיוודע אמיתת עצמותם. אז פה לא יומן כי יסופר, ולא רק אנחנו פה נדמים, אלא פה המלך עצמו נדם, ואיך יקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו וכל רעייתי עליו מפעול אותיו. ולא מה, אני כל הספר צריך לחזור על איזה פעולותיו. ברור, מה לימדת אותנו? זה הכל פעולות, אז מה פתאום אתה אומר לי פה בניגוד למה שאמרת? לא, גם אי אפשר, כי זה ברור שכל מה שאנחנו יודעים זה רק מפעולותיו. אמר החבר, ושימו לב לתשובה, יש, לא אמרתי שכל ראייתי עליו זה רק מפעולותיו. לא הבנת אותי טוב. כי יש ויש עליו רמיז. ברמיזות הנבואה, כי עדות הנבואה זה גם כן טוב, אבל ברמיזת הנבואה ובראיית הלב, אם כי באבן תיבון תרגם בראייה הרוחנית, אם כי אני ממש יותר אוהב את ראיית הלב מאשר הראייה הרוחנית, זה טוב הלב הזה פה, אבל נהיה קונסיסטנטים, נצמד לאבן תיבון שזה לא כל כך גדול, בראייה הרוחנית. כי הבאת הראיות מטעה, וממנה נולדו האפיקורסות והשיטות הנפסדות וכו' וכו', כי בעלי השניות מה הבאים למה בצי סיבות למיניות ולמדת הראיות וכן וכו'. לענייננו שמנו לב, יש ויש עליו רמז ברמיזות הנבואה ובראייה הרוחנית, בראיית הלב, לא בראיות. ראיות זה מטעה, אבל רשמנו לפנינו מפה, ואנחנו חוזרים חזרה עכשיו לחכם הלבב שלנו. אז הנה ככן, לא רק כל השמות הם רק תורי הפעולות, אלא יש פה גם, איך נגיד לזה, תואר עצמי, הייתה אחרת. התשובה היא כן. זו שיטתו של רבי יהודה הלוי. ואמת שאחר שהוא רוצה להביא אותנו למצב הזה שאנחנו בקריאה הראשונה לא נאמין למראה עינינו, לשמע אוזנינו ומה שהוא אומר, כי ודאי הנה, וזה גם מה שהוא מכניס שם, אפילו אחרי שהוא אומר את זה פה, אז שם הוא חוזר עוד פעם והוא אומר ומכניס את הדמה בפי המלך. כי רגע, האוריינטציה הבסיסית, כל התארים, תארי הפעולות, והוא כמו שהסברנו, ואין לנו שום אחיזה בעצמו. הוא גם יחזור על זה שם בעצמו, במאמר רביעי, שם בתארים על שם אהיה. אז הוא יגיד שהתפקיד של שם אהיה זה להגיד לך שכל מה שאתה מבין זה לא. אשר לשם אהיה ייתכן כי הוא בא משם הוויה, ייתכן כי הוא נגזר מן היה, והמכוון בו הוא למנוע את המחשבה מלחשוב על מהות או על תרגום אבן תיבון, אמיתות העצם שידיעתה מן הנמנעות. זאת אומרת, זה בעצמו, כל השם הזה עניינו השלילה המוחלטת ביחס לעצם. ידיעת העצם, אמיתת מהותו, ידיעתה מן הנמנעות. על כן, אל תחשוב על העצם. אל תחשוב על העצם, זה נכון, ולכן אתה פתאום שומע שיש תארים עצמיים, אז אתה צריך להיבהל מזה. מה פתאום? ואחרי שקרה לך כל מה שרצה המחניך הגדול רבינו יהודה הלוי ליצור בך, אז עכשיו אחרי הרושם הזה והמימד הזה שנבנה בך, אז תשמע, אנחנו קוראים לאלוה בשם חכם לבב, כי הוא עצם החוכמה והוא השכל, לא שהשכל תואר לו. וכן, וגם שם הוויה, זה בו תיוודע אמיתת עצמו. הרצאת דברים שכזאת, על פניו, ואני חוזר פעם שנייה ושלישית להדגשה, על פניו, ולצורך הבהרת העניין אני מנסח דברים לא מדויקים, אבל כמו שאתם תבינו תבינו טוב, אז לכן אני רוצה לנסח את זה ככה. על פניו הרמב״ם לא אומר דברים כאלה. והרמב״ם, אז הוא כל התארים תארי שלילה, נקודה, ואין לו שום סיפורים ששם הוא פתאום נעצר, אבל התואר הזה התואר הזה. על פניו אני רוצה להדגיש את זה לא בשביל ללמד אתכם את הרמב״ם, אלא באמצעות מה שאני מעוות לכם את ההבנה ברמב״ם, אז אני רוצה להסביר את עמדתו של רבי יהודה הלוי. נגיד שהרמב״ם הוא, איך נגיד את המילה, שכלתני. ככה אוהבים בכל החוגים הרמב״מיסטיים, לא יותר מדי בעניינים, ככה נוהגים להגיד, אוהבים להגיד, וזה ידוע בכל מקום. אז בואו נתפוס את התפיסה ההמונית הזאת, ואז נגיד שמבחינה שכלתנית, אם העמדה היא שכלית, כי אז האוריינטציה שהלך ובנה לנו פה רבי יהודה הלוי היא האוריינטציה הנכונה. כי דע לך, הבאת הראיות מטעה, ואם מבחינה שכלית הידיעה היותר בהירה שאתה יכול לדעת היא שתכלית הידיעה שלא נדע. לא מי שאתה יודע באופן קונקרטי, זה לא, זה שלול מאמיתת המציאות. וממילא תבין מה שמסבר פה, שכל התארים הם לעולם רשמים סובייקטיביים מאיזה פעולה אלוקית, שאתה לא יכול להכחיש שמשהו שורשי מחולל את תודעתך הפנימית הסובייקטיבית, וממנה הלך ותרחיב בסיגוב עד גדולת שלמות אינסוף בתוארי השלילה. אבל כל זה באוריינטציה אני אקרא לה שכלתנית, שאתה מבין שכל שאתה מבין לעולם הוא מוגדר, מוגבל, מצומצם, סובייקטיבי, חקוק או מוגבל בחותם אישיותך האנושית. והמציאות של השורש האלוהי הוא רחב וחופשי מ, מהמחשקים האלה, צמצומים האלה, הכדרות העולמית הזאת. אבל כמו שקצת היה לנו כבר מגע בסוגיה הזאת, ייתכן שכבר אפילו דיברנו על זה באף במאמר ראשון, כדרכו המתודית של רבי יהודה הלוי, שהוא הולך ומפזר את עמדותיו קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד שבסוף שם במאמר רביעי, שם הוא פורס את כל מפעיל את כל כלי הנגינה של האורקסטרה שלו. אז אנחנו נגענו בסוגיה הזאת במאמר ראשון בעמוד חפתת או פסקאות פסקאות, שם נאמר כל השומע סיפור לכם אשר אלוה דיבר עם מנוחם וכתב לכם לכל וכלומר אין להם שימור אם מנוחם אתם וכשמע אלוה וגם אתכם אין להשאים שאי אפשר לכם לתחול ילדם של הממדים וגבים וסגבים ושאין להתיל מנס הזה ושתצדקו בשלכם אחרי גבכם את הקץ הגיוני ואת העיון השכלם וכנראה אתם מה אפשר להגיד אתם רואים אלוה הכותב אצבעות לוחות וזה אז מה נגיד ראיתם את זה אז אתם לא יכולים להכחיש מה שראיתם בעיניים. אמר חבר, וזה מה שמעניין אותנו ברגע הזה, חלילה לנו מאל מי שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואה הוא כנמנע. קודם כל יקום ולא יהיה, ואנחנו לא מגשימים את האלוה, כי זה אבסורד לוגי. כי כל גשמי מוגבל, ואם האלוה מוגבל אז הוא לא אלוה. אז תרתי את הסתרה, אם אלוה הוא לא מוגבל, ואם הוא מוגבל הוא לא אלוה. אז ואם הוא גשמי הוא לא אלוה, נקודה. אז זה לא יכול להיות לוגי. וחוץ מזה, אכן אחרי הראשונה בסרט הדיברות בניצבינו אל האמונה באלוה, באו בשני איסור לעבוד אלוהים אחרים, איסור השיתוף, אבל גם הזרה מלדמות דבר לאלוה, וזה תן לנו פסל ותמונה. לפסל ותמונה זה כולל לא רק כל מוחש נעיבד, אלא כולל הרחקה מן הגשמה בכלל. לא רק עץ ואבן הם פסולים, כל מחשבה מוגבלת ומוגשמת היא פסולה. אז לא תעשה לך פסל לכל תמונה, ברור אשר יעשה פסל ומצליחה מעשה ידי אדם ושם בסתר, כמו שחזל אומרים, ושם בסתרו של עולם. אם אתה במציאות הנסתרת אתה חושב בצורה מוקשמת, יש לך מי שבירך שם מהר עיבל, רחקה מן הגשמה בכלל. ועד כאן כשלמדנו הזכרנו שעד כאן גם הרמב"ם היה חותם על הניסוחים האלה, אבל הנה פה בא ניסוח מיוחד לכוזרי, ברוחו של הכוזרי, וזה ארגומן טיעון מנקודת משען שלישית. לא רק השכל, לא רק המקורות שבתורה, אלא שים להם לחיים עצמם. ואיך לא נרומם את האלוה מעל ההגשמה? אם נרוממים לנו מעל הזה הפרבים מברואה, כגון הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. הלוא הנפש זה גם כן הדבר גשמי. הנקודה היותר סובייקטיבית, אישיותך, האני. אני, מה זה? זה דבר עם צבע, צליל, ריח, טעם, משקל, נפח. אתה יכול לשים על זה את האצבע. והדבר שאין לך ודאות גדולה ממנו ואינטנסיביות של קשר גדולה ממנו, עצמיותך, חייך, הנפש שלך, נפשך, זה לא דבר גשמי. אז מה פתאום שריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ששורש נפשך, מה פתאום שיהיה גשמי? מה הטירוף? אז על כן לא שייך, לא שייך הגשמה לאלו. ולענייננו מסעיף גילד, רגע, לא רק מבחינה לוגית, לא בגלל שכתוב בתורה שזה אסור, אנחנו יודעים את האלוה לא מהמישורים האלה. דעת אלוקים שלנו, הזיקה שלנו לאלוקים באמת, הלא היא מתחילה מידע נפשך מהי, הוא בקש לבורא, ובין כי היא תבינך, נכון? איפה מתחיל כל העיון והדיון שלנו? מהחלום, נכון? המימד הזה, זוהי העצמיות, היא איננה גשמי. היא איננה גשמי, ואיננה שכלית, ואיננה מושגת בהישגים השכליים, כי עצם מציאותי הסובייקטיבית לא זקוק לראיות לדבר מציאותי. כי הבאת הראיות מטעה. צריך להוכיח שאני קיים, יש לי הוכחה לוגית שאני קיים. מה שיגור? אבל הממד הזה, זוהי תודעה שאיננה תודעה שלילית. זאת אומרת, שכל מה שאני יודע זה לא. לא. זיקת חיי, זיקת נפשי, לאלוה, שהאלוה הלא הוא רוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, כי על כן הוא נקרא חי העולם או חי העולמים. את נפש העולם, את רוח העולם, את שכל העולם, את חיי העולם, את נשמת העולם, שהיא כללות כל הנשמות ומקור הכללות של כל הנשמות, אני לא יודע באופן אינטלקטואלי. היחס שלי אליו זה לא באופן השגתי, אלא באופן חיוני עצמי. מבשרי, איך זה אלוה? מבשר נשמתי, איך זה אלוה? מנפשי, איך זה אלוה? איך זה לא ממש 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 העצם, אבל הראייה הרוחנית, רמיזת הנבואה, הנבואתיות, הלא זהו העניין של סגולת ישראל, זה העניין של החיות הישראלית, זוהי הנפשיות הכללית, זוהי הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי שבעצם הווייתנו. זה לא תוכן שלילי, זה תוכן חיובי. זהו תוכן רומז, רומז. עדיין, ודאי. בוא נחזור למה שנאמרנו בהתחלה. כי כל מושג וכל מה שמתראה בנפשנו, לא נצמצם את המושג האלוקי או מקור המושגים שלנו בצמצום כדרות מציאותנו עולמית. וממילא ודאי, בוא נתבסס קודם כל שלא המציאות הסובייקטיבית שלנו מכילה את האמת. ודאי שלא. רק אל תתבלבל. כל תארי הפעולות מורך שתבין שהם אינם אלא במסגרת השתלשלות העניין הנשמתי, הפנים פנימי, עד הרמה התודעתית, הממשית, השגתית, המוחצית, הגופנית, השכלית, ששם, דע לך שזה הכל, איך נגיד, אלגוריה, מטאפורה, רשמים, ומהם תלך ותעלה הלאה אל השורש, ולעולם תדע שכל מה שאתה לא משיג, תחליט ידיעתו שלא תדע. ואמיתת עצמו, אין לחשוב עליה. אין לחשוב. אבל גם על עצמותי אני לא צריך לחשוב בשביל להיות ודאי ובאינטנסיביות של קשר איתה. אז אם חשיבה, לא. ואם השגה, לא. ואם קשר חיים עצמי, דווקא כן, באיזה מידה כן. בנבואתיות, כן. בראייה רוחנית, ראיית הלב, כן? כי זה היסוד, זה כל נקודת האמונה. האמונה היא לא שלילית, היא לא פילוסופית, היא אנטי-פילוסופית, היא פילוסופיית הפילוסופיה. על זה היה כל הנקודה של הקבלה הדומה למראה עיניים. דבר זה נתברר לעם ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, אחרי זה נמשך לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים, וכתך דבריי הוא המופת, גדולה מזאת הוא הראייה הרוחנית, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. הבאת הראיות מתה, זה כבר במישור השגתי, קונספטואלי, זה במישור, אתה מסתכל במציאות, בחוויותיך, מושגיך, ומהם אתה עושה מניפולציות, או אתה עושה הכללות, ואתה הולך ואתה עולה מאיזה מבצע, מאיזה מבטא שהוא מצד עצמו מזויף, הוא מצד עצמו, אני יודע, למשל שלקוזרי עצמו, על אותו טרוט עיניים שרואה בגלל שהוא פוזל והוא לא רואה טוב בעיניים, זה רואה שם מרחוב גמל, אז הוא אומר, יש שם כרוכיה. כי הראייה שלך היא ראייה מזויפת, ראיית החור שהיא כבר, מסך כבד מאוד בפני התודעה הנשמתית. אז שם דע לך שבסדר, על זה תעשה מניפולציות, תשתחרר מהקונספציה הקונקרטית ותתפוס שיש לשורש לשורש, ומזה תלך תעלה למעלה ומתקיל, תלך תעבוד בסדר. ובעיקר העניין אתה מביא זה רק פעולות והרושם שעושה בנפשך, וסך הכל זה לא, רק זה בא לסגב אותך מבחינה מוסרית, רעיונית, מושגית. אבל האמת, אל תשכח, יש שורש חיובי שהוא נשמת כל זה וביסוד כל זה. ובנקודה הזאת, עכשיו אני מחזר חזרה אחרי שדחינו את דבריהם הקונקרטיים של שלומי ואופיר, בואו נחזור למילים שאמרתי, כי הם דווקא טובים. כי בנקודת החכם לבב יש פה ממשק בין שני המישורים האלה. זאת אומרת, זה קח את כל עבודתך, עבודתה, הדרך לעבוד, להתקרב לאלוה זה באמצעות השכל, עלה את זה לשורשו, ושם יש ממשק באופן חיובי, לא רק שלילי, לא תואר פעולה, כן, 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 זה תמצית כל הפעולות, תמצית כל העבודה השמנית, השמות, התארים, תארי הפעולות, כל העבודות המוסריות שלך, הם כולם אמורים להתקלל ולהיות בשורש השכלי החוכמתי, כי הוא עצם החוכמה. לא ממש ממש, לא שהחוכמה היא עצמותו, אבל על ידי החוכמה אתה ממש כבר אתה יוצר שם ממשך עם העניין הנשמתי, והוא מצד עצמו כבר מגיע אל הספירה הראייתית הרוחנית הנבואית שרומזת על עצמותו. כן.
זה עדיין נראה לי פעולה. פעולה בקטגוריה אחרת. פעולה שגם בהופעתה אלינו היא שאיפית, אבל זה עדיין פעולה. זאת אומרת, אני...
מה זה, זה פעולה? פעולה של הקדוש ברוך הוא? כל תורי פעולות?
הקדוש ברוך הוא...
פעולה שלנו או פעולה שלו? כשאתה אומר פעולה, הפעולה שלו.
קראתנו את הקדוש ברוך הוא דרך הפרט החיים, הראייה הרוחנית, ועדיין הכרת פעולה של הקדוש ברוך הוא. פעולה מסוג אחר, משהו כל השאר, ופעולה שבמהותה היא שאיפית, קדמת בצורה אינטרנטית, אבל עדיין פעולה של הקדוש ברוך הוא. זה לא...
טוב, אז הוא רוצה להגיד לך שזה הוא, הוא לא פעולה.
זה מה שאני, עם כל הטוניקה
ועם
כל
הדברים
ועם כל... עדיין איך אפשר להגיד זה הוא?
טוב.
זה פעולה
ועוד מתקדם. אז אני מסכים שאי אפשר להגיד שזה הוא, אבל הוא רוצה להגיד שזה לא פעולה. אל תבין את זה כמשהו חיצוני לו. פעלתי, תבין, תזזתי, פעלתי. אולי זה לא אני. ממני יצא איזה ראש. רגע, אולי שאני. האדם יכול להיות, והוא עכשיו צריך לפעול כל הזמן. אבל פה תארי הפעולות שלו. הוא פועל, רק אתה... כיוון שהוא פועל, זה עושה רושם על נפשך, ואז אתה קורא לפעולה בצבע נפשך, ומזה אתה עולה למעלה. אבל אתה לא מדבר עליו, אתה לעולם מדבר על פעולותיו. אבל פה, חכם לבב, אתה מדבר עליו.
תחושת מה שקרה, כמו שקרה מובן, או ראייה רוחנית והכל זה, זה הופעה שלו, ממילא זה פעולה, כמו שאומרים, זה לא?
לא. כי עוד פעם, אנו פעולתך, נכון, כדי להקשיב, כדי להקשיב. אבל מכל מקום, לא. אנחנו לא רק פעולתך. אנחנו רעייתך. ורעייתך זה אשתו כגופו. זה קשה, אני מסכים. זה ודאי שאנחנו לא מתפללים לעם ישראל. ואנחנו לא, ואנחנו פונים אל עצמותו שהיא אלא מכל מחתיו שירתתו ונעתה. ושוב, גם השמות החיוביים האלה, חכם לבב ושם הוויה, שבהם תיוודע אמיתת עצמו ולא פעולתו, אז זה ודאי, זה רק רמז. זה ברמז, אבל לרמז שפונה אל אמיתת עצמו. זה לא מי...
זה פקים זה,
אז תראה, עד אתה אמרתי שלא. אחרי שתבינו טוב את הכוזרי, גמרתם להבין את הכוזרי, אז תגמרו להבין את הכוזרי, נבדוק הלאה. אבל שלא זה, אז ככה נאום להגיד שהרמב״ם כולו תרי שלילה. לא שמענו שום מקום שהרמב״ם מדבר על תרי שלילה. והסברתי פה את עניינו המיוחד של הכוזרי בניגוד לרמב״ם להותיר, זאת אומרת, אחרי שהתבססה תודעת הרי השלילה, עכשיו אל תתבלבל, כי לולא הותיר לנו השם כמעט, אז משהו תמיד שאחרי כל הדיבורים זה לא רק שלילה, זה חיוב. תביאו עולת ראייה. עכשיו אני טרוניה לכם שאין פה עולת ראייה, אבל צריך להביא עולת ראייה בכל זאת. א', רוצה לשאול משהו על הרמב״ם?
לא בדיוק על הרמב״ם. עושה לו אמר שככה מבינים ברמב״ם.
כן.
אתה גם ספר עיקרים כותב שם ברמב״ם.
כן.
אומרים, זה
משנה כמובן. כן, אני לא זוכר איפה אומר זה ספר עיקרים. שכל התארים, הכל שואלים לי. כך אומר ספר עיקרים?
בסדר.
תמצא תראה לי, זה מאוד מעניין. שמה? שהכל שלילה. הכל שלילה. איך נפתח הנאות להגיד על הרמב״ם, למרות שזה לא נכון. אומר פה רב, אתם יודעים שאומרים שמה וברור שהם קוראים לפותו לעולם בעת, ככה נוהגים היהודים להגיד. בקריאת שמה השם אחד כלולה ההשגה המיוחדת למעלת ישראל, שהיא מצד התורה. טוב, קודם נקרא לכם את הכל, אחר כך נקרא להסביר. בקריאת שמה השם אחד כלולה השגה מיוחדת למעלת ישראל, שהיא מצד התורה, המופיעה מצד עצם כבודו יתברך בשפר צונו שמימה לעולמות, שאין עוד מלבדו, ולא שייך כלל לומר בה בעצמה עניין מלכות, שהיא או הוא העניין. הנה המלכות הוא מצד ההתגלות שבעולמות. אכן, מידת ההשגה האנושית הכללית, שהיא מצד העולמות, מוכרחת היא לבוא מתוך השליליות. כלומר, לצייר דברים שהם חיסרון בחוקו העליון יתברך, הוא לשוללה ממנו. הרי זה כערך ציקי קדירה. כי הכל, כל סיפור, ברור שם כמו אותו לעם ועדן, אתם זוכרים, זה ציקי קדירה. למשל, העוברה, בת מלך, שהיא עריכה, ציקי קדירה. תאמר, יש לה גנאי, לא תאמר, יש לה צער. וכך אמרים לנו בחשאי. זכור. אז ברור שם כמו מלכותו, זה כערך ציקי קדירה. זה ציקי קדירה, לשאוב את זוהמה והפסולת מהקדירה. כי בקדירה מורחים אותה באיזה, אני יודע, עמילן של טבחים, עם משהו כזה, שמה שבלוע בקדירה לא ייכנס לתוך האוכל. אבל דווקא את זה, עם האוכל המלוכלך הזה, אז בא לנו על בת המלך הזאת המעוברת שהיא מוכרחה עכשיו. אתם יודעים, המעוברות, במיוחד בימי קדם, שהם לא המערכת התזונתית לא הייתה מאוזנת, אז היו כל מיני חומרים, התינוק שואב הרבה חומרים מהגוף, אז לפעמים היה נוצר כל מיני אבות מזון או אבות חומרי יסוד היו חסרים לגוף, אז היא באופן אובססיבי מוכרחה לאכול כל מיני דברים, יודע, לגרד סיד מהקירות ולאכול, יודע, ריבה עם מלפפון חמוץ. אז ובהלכה כתוב שעוברה שירישה לא מתאימים אותה אפילו ביום כיפור, כי זה סכנה לתינוק, סכנה לה, אם היא לא מקבלת, אני מוכרחה. אז פה היא הריחה את הביזיון הזה, מה שזורקים לפח, אבל דווקא איזה היא רוצה לאכול. זה גם לא מכובד לנסיכה הזאת. אבל הם מוכרחים לתת לה. כי לא תיתן, זה סכנה. כן תיתן, כולם יראו, יגידו, זה תורפת, מה אוכל? אז זה לא כבוד. אמנם, זו האוריינטציה של ברור שם כמו נחותו, שהוא ההתגלות האלוקית מצד העולמות. כלומר מצד הבריאה, מצד ההשגות השכליות, ואז צריך את השלילות. זאת אומרת, בסדר, אנחנו צריכים לאכול את זה, זה המציאות שלנו, זה המציאות הסובייקטיבית, אבל זה נוצמת, כי בלי זה מה נעשה? נשאר ריקנים מכל תוכן, אבל רק צריך לדעת שצריך לעלות מזה הלאה. אז אתה משיג מה שדברים שהם גנות בעניינו, ואומרים לא, הוא למעלה מזה, נשגב מזה ושלול מזה לאין כך. אמנם, כל זה ביחד ברוך שם כמו נחוצו לעולם בעת, אבל עניין האחד בעצמותו ששמע ישראל השם על קרם אשר אחד, שזה הופעת עצם כבודו יתברך בשפע רצונו שממעל העולמות שאין עוד מלבדו, לשייך כלל לומר בהופעה הזאת מלכות, שזה מצד התגלות העולמות, שזוהי ההשגה המיוחדת למעלת ישראל, זה עצם מעלת ישראל מתבטאת לא בברור שם כמו נוחותו אלא בת שם אחד, שזה מצד התורה. ואני מקדם תהליכים ואני אגיד לכם, תורה זה חיינו ברוך ימינו, התורה זה הצורה של ישראל, זה סדר נשמתי של ישראל. מצד התורה, זאת אומרת, בואו נקדם תהליכים מאוד ונגיד, זה המושג תורה פה, אני רוצה להסביר אותו אקוויוולנטי עם המושג שלנו שטבענו אותו, הנבואתיות. זה הצורה הנשמתית הכלל ישראלית, הכללות הדורו, זוהי עצם התורה. תורה שבכתב אנחנו מקבלים על ידי הציור או הצינור היותר עליון, יותר מקיף שבנשמתנו, דיים אנו על ידה מעל כל עניין העולמות. זוכרים? שורות ראשונות בראות התורה. מצד התורה, מצד ספירת התורה, הנבואה העליונה הזאת, המשמתיות הפנימית שלנו, מצד זה אנחנו מחזים השם אחד. וזה עצם ההשגה המיוחדת למעלת ישראל. עניין אחד בעצמותו ואיתו כל מושגיו מסוד השם לרעב, אינה מגע בגדר זה של תוארי השלילה. ולפי מעלת ההשגה של ישראל שהוא ממה שלמעלה מהנבראים, גנאי הוא להתגדר בהשגה הזו שבנבראים, שבתוארי הפעולות. אבל אי אפשר לבוא לאותה השגה הרוממה של השם אחד, כי אם על ידי הקדמת זאת ההשגה שלמעלה היא שלמטה ממנו. לכן כשלא תאמר יש לה צער, לכן אומרים בחשאי, ברוך שם כמו נחותו לעולם ועד, מתוך הנבראים איננו מכוון בעצמותו לכילוסו יתברך, אלא לשלילת מידותיהם של מטה. כל מה שאתה מסית, בוא, שלול. תתחיל לזוז. קדים, עוד, עוד. באין אומר, באין דברים, בלי נשמע קולה. אבל המגמה היא לשמוע את כולם בלי. והכל, זה לא משהו שלילי. זה משהו שהוא לא שלילי, הוא לא חיובי והוא גם לא שלילי, הוא למעלה מושגים שלנו והוא רמז הראייה הרוחנית, הוא חכם לבד.
אנחנו מדברים על כל אחד ביחס שלו.
שני דברים. א', שם עם מאמר רביעי בשם הוויה, אני אומר לך, אחרי שהלך והתברר לנו כל הספר כולו את התודעה הכללית והעניין הכללי והגובה הכללי של עם ישראל כעם, אז כל השמות זה ברור מה עניינה, זה ערכים של עם ישראל. וגם פה, מי אמר לך? מי אמר לך? חם לבב, מדובר עכשיו, אתה אומר בכך על השכל הפרטי של, שלנו, של כל אחד מאיתנו. אז שני דברים. א', איפה זה כתוב פה? ב', מה נורא בזה שזה כל אחד, כל אחד מאיתנו? כי בסיכומו של דבר, כל אחד מעם ישראל זה התפצלות. הנבואתיות הכללית היא בסיכומו של דבר היא סתר נשמתו של כל אחד מישראל. והצד הנשמתי, הצד הפנימי, הצד הנבואי, כן, הוא שפל כל אחד מישראל, כי בא הדיבור האלוהי, הוא הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, אז הוא חל בראשונה בכל המונם, עד שנסו כולם רואים לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהם עבר עניין, העניין אל נשיהם, גם מהם קמו נביאות. נכון שהמעמד הגדול הוא, ככה הסברנו, כולם סגולה, כולם ראויים לעניין האלוהי כאחד, ככה אני הדגשתי את הדברים, כי התחיל שוכן בקרב קהל, שהנקודה היא נבואת הכלל, זה שיא השיאים. אבל נבואת הכלל שהוא שיא השיאים, בסוף יש לך נביאים פרטיים שהם סגולות הסגולה, יחידי הסגולה, משה, אהרון, מרים, שמייסקנים כולם בפרטיותם, שהיא באמת מופע הכללות. ומכל מקום, לא בכדי, וברוח קודשו הנפלאה של רבי יהודה הלוי, אז מצא לנכון פה לחתום פה עד רבה, אחרי כל הסוגיה, רצה לסגור ועד רבה, סגר את זה, ובצורה ספרותית לא עשה מזה קייס, לא מצמץ בעיניים, המשיך הלאה, והשאיר באמת לברר את הנושא, למרות ש... רואה פה, נו, תגיד, רגע, שיעצור אותו המלך, מה אמרת פה? לא הבנתי, לא מתאים, לא זה. והנה, בסוף, אבל יש גם דבר כזה, הוא אומר את זה מהר, ולא נותן לעשות מזה דיון, ובסוף, שעושה מזה דיון קצת יותר רחב, אז המלך אומר, רגע, זה לא מתאים מה שאמרת, באמת, השאלה שם, במאמר רביעי, אתה כבר צריכה להישאל פה, אבל הוא לא רוצה לדון את זה. ומכל מקום, רצה להשאיר בנו רושם, אל תתבלבלו מכל שאני מסביר. כי שורש העניין הוא חיובי, או העיקר לא שלילי, לא רק שלילי, בואו ננסח בשפה הכי טובה, לא נקרא לזה חיובי, לא שלילי, זה טוב. אשר לתואר אמיץ כוח זה מתורת רואי, בכל הדברים שאני חושב שהם דברים טובים וחשובים שאמרתי פה, לא התמודדתי עם השאלה למה דווקא, בסדר, הבנתי שאתה רוצה להגיד שיש עדיין דברים חיוביים, אז למה דווקא נתפלת על הפסוק שם באיוב, חכם לבב, אמיץ כוח? אז אין לי תשובה, לא מתלהב עם מה ש... אני אגיד לכם את התשובה שיש לי, רק אני אשמח שתתנו לי תשובה אחרת. אין לי תשובה אחרת בשלב זה. כי הוא באמת לא הפסוק באיוב עניין אותו, אלא התורה חוכמה עניין אותו, ומאחר שכך אז הוא מצא מקום לשם קדוש ברוך הוא קונה חוכמה באיוב. חכם לבב, חכם לבב, זאת אומרת זה ביטוי הכי חזק. אז מה אתה אומר שאנחנו
כמו בריאות הדיני והיאות
הפליס? לא, אל תבלבלו לנו פה, אל נתיק רגע, חכם לבב הוא חכם לבב, לא חכם חוכמת הלב שלנו. לא מדובר על חוכמת הלב שלו.
כן, אבל כמו שמצד האדם הביאו את הדיני והביאו את הפליס, אז מה אתה תוצא את מה שבו לב?
מה שבו לב. לא, לא קונה את ה... על כל פנים, אני חושב שזה דרשה כזאת, זו הדרשה שרק תופסת את המילה, אבל לא כל כך את התוכן. אבל מה שאם אמרתם שפה זה חכם לבב, כי מצוין על ליבו, אז אולי זה ביטוי יותר טוב עם כל מה שיש, לא יודע, צריך לבדוק בתנ"ך. אז לבדוק אם כל תרי החוכמה, כל המקומות ששם הוא מתואר כחכם, לכן שזה הטוב בתארים. אז מאחר שהוא ציין את ראשית, יכול להיות שזה הטעם, מאחר שציין את ראשית הפסוק, אז יתייחס לאחרית הפסוק, שהוא ממש עמית כוח.
עכשיו תראו, אולי בכוונה הוא הביא את זה עם משהו שם. בדקתי אביא פסוק שלו, הוא יכול להגיד את תואר החיום שלו, ועכשיו נקדור את זה עם עוד לרק מעשה, כי אמרו שהוא לא רוצה לעשות את זה כן.
יכול להיות. לא, זה ברור, זה ברור. לא, אני שואל למה בכלל הביא את הפסוק. תגיד, שימצא לו... שיגיד שיש שכל התארים, כל תארי הפעולות, לא, הם סך הכל הם רק משתלשלים מהשם המפורש. או שיגיד, יגיד שהשם המפורש, מה שהוא יסביר שם במאמר הרביעי, מכל מקום שהשם המפורש הוא מעל הפעולות. תגיד איזה מילה. לא מוכרח לציין את זה דווקא באחרי פסוק. אלא שיתכן זאת תשובתי אני חושב שהוא רצה להגיד על נושא החוכמה, כי באמת מה שהוסבר פה בתחילת הדיון על עניינה של החוכמה אצלנו, תעלה אותה לשורשה ואז תמצא את הכללות ותמצא את הצד הכי תחתי של ההתגלות העצמית האלוקית. אז הוא רצה את החוכמה, ומאחר שכך אז הוא רצה פסוק, ויכול להיות שזה עכשיו צריך לבדוק, לא בדקתי, זה הפסוק הכי מתאים. סביר שיש עוד מקומות עכשיו, אני לא זוכר. כן, שם לא כל כך מוכרח שזה תואר לו. בחוכמה ובתכונה ובדעת, בחוכמה אלוהית, הוא חכם לבב, הוא חכם לבב. זה עוד יותר מחוכמה. מה שאמרתי מקודם, חוכמת לבב יותר מה שלך שיח חופר. טוב, בסדר, נעמוד פה. מה אתה אומר? מה אתה אומר?